טוב, ערב טוב רבותיי. אנחנו נמצאים, יש לך דף? יש, תעביר לו דף. טוב, אנחנו נמצאים ב... זה עובד? אנחנו נמצאים בשבוע של ל"ג בעומר, קחי את זה טיפה אחורה. בשבוע של ל"ג בעומר, ומה שמאפשר לנו ללמוד דברים שלומדים בשבוע של ל"ג בעומר, שזה דברים מהזוהר הקדוש. לפני כן, לפני שנתחיל ללמוד, הערת אזהרה. הזוהר כולל בתוכו כל מיני חלקים. חלקים נכבדים מהזוהר זה דברים של סוד ופנימיות, שבטח את זה לא נלמד כאן. אבל ישנם חלקים בזוהר שהם בעצם כמו מדרש. מתפקדים כמו מדרש, והם חלקים ברורים. לדוגמה, מי שיקח זוהר מתוק מדבש יראה שיש שם בפירוש, בתרגום שלו, יש תרגום שהוא באותיות מרובעות, שזה חלק המדרשי בזוהר, ויש תרגום או פירוש שהוא באותיות כתב רש"י, וזה החלק שפונה לענייני הסוד בזוהר. אז אנחנו ודאי לא נלמד כאן ענייני הסוד, אבל אנחנו כן נלמד כאן איזה משהו שקשור ל"ג בעומר, ומופיע בזוהר, בחלק שנקרא עדרה, אבל הוא גם קשור לכל אחד ואחד מאיתנו. הסוגיה העומדת לפנינו היא סוגיה שקשורה ורלוונטית לכל אחד מאיתנו, וזה מה מגדיר, מה מבחין, מה מבדיל בין קבוצה לחבורה. בסדר? זאת שאלה רלוונטית בכיתה. ממתי כיתה נהפכת מקבוצת אנשים שהגיעה לחבורה? זה בשיעור, במחלקה בצבא, בכל דבר שהוא בעצם, אנחנו רוצים לייצר בתוכו איזושהי התרחשות, אנחנו צריכים לדעת מהם הסימנים, מהם הפרמטרים שבעצם יעזרו לנו להגדיר את המעבר הזה מקבוצה לחבורה. בסדר? עכשיו, למה זה כזה חשוב? כי כנראה יש דברים שאפשר לעשות בקבוצה, לצורך העניין כדורסל. מגיעים לאיזה מגרש, טוב, חבר'ה, מי בא לשחק כדורסל? טוב, יאללה, אז אנחנו כאן עשרה, טוב, מי נגד מי? איך אתה, אני כזה, טוב, אתה לפה, אתה לשם, זהו, תוך דקה וחצי מארגנים קבוצות, שחקים אחד נגד השני, נגמר המשחק, כל אחד חוזר לביתו. כלומר, כדורסל אפשר לשחק בקבוצה, ולא צריך דווקא חבורה. אבל יש דברים שכנראה אם זה לא חבורה, אם אין משהו שמקשר בין האנשים מעבר לכאן ולעכשיו, אז זה לא יכול לבוא לידי ביטוי. לא נוכל לעבור כל מיני תהליכים. ובשביל הדבר הזה אנחנו צריכים לדעת, אוקיי, אז איך אני יודע אם אני חלק מקבוצה או חלק מחבורה? בסדר? לדוגמה, אחת הדוגמאות, זה הפסח. הפסח נאכל בחבורה. פסח לא יכול להיאכל בקבוצה. פסח צריך להיאכל בחבורה, איך אנחנו יודעים? קבוצה, כמו שאמרנו, זה יכול להיות אד הוק, מה שקוראים. כאילו אתה הולך למגרש, יאללה, זה קבוצה. הפסח צריך להתמנות עליו. כלומר, צריך לפחות 4 ימים לפני שאתה יודע עם מי אתה אוכל. צריך שהקבוצה תהיה, החבורה תהיה מזומנת מראש. כנראה יש משהו בקורבן פסח, אנחנו אוכלים אותו, שהוא לא מאפשר הקבוצה, אלא הוא מספיק חבורה. איזושהי היכרות יותר מעמיקה, כדי שאפשר יהיה אולי לספר ביציאת מצרים, אפשר יהיה להגיע שם לגילוי הלב, לפתיחת הלב, לדבקות, וכן על זה הדרך. לצערנו הרב, אני חייב להגיד, תפילה במניין לא מצריכה חבורה. אפשר להתפלל עם 10 אנשים שאתה לא מכיר אותם. אבל זה לא עדיף. כל מי שהתפלל פעם, זה שטיבלך, מול תפילה עם אנשים שאתה מכיר, יודע את ההבדל. הרב שטיינזלץ אומר, נוהג להגיד שמניין זה 10 לבבות ולא 20 רגליים. אתה יכול לספור רגליים, יש פה 20 רגליים, יש לי מניין. אבל אפשר לספור לבבות. אז אמנם זה לא לעיכובה בהלכה, אפשר להתפלל מניין עם כל 10 יהודים, אבל זה ברור שכשאתה נמצא עם אנשים שאתה מכיר אותם וזה, אז התפילה היא אחרת. אדם יכול להתפלל על חברו, הוא יודע מה המצוקות שלו, הוא יודע מה הצרות שלו. אתה יודע מי בא לתפילה, מי ניגש, מי לא ניגש. כל פנים, בוא נאמר ככה, שבדרך כלל בימים נוראים, בתפילות משמעותיות, בני אדם משתדלים להיות במקומות שהם מרגישים בהם שיש להם איזושהי שייכות, ולא סתם לנחות על איזה בית כנסת. יש משהו שקורה בחבורה שלא יכול לקרות בקבוצה. גם כאן, בדברי הזוהר שלפנינו, יש כאן איזה אירוע כזה, ואני רוצה שנלמד את זה ביחד, וננסה תוך כדי לחלץ מהחלק של הזוהר הזה שאנחנו לומדים, את האיכויות של החבורה של רבי שמעון. ואז כל אחד מאיתנו במקום שלו יוכל אולי ללכת בדרך הזאת, בהיותו חלק מחבורה, או שהוא ייצר חבורה. בסדר? זה מעניין אתכם? למדתם פעם זוהר? לא למדתם. חידוש. נתחיל. תניה אמר רבי שמעון לחבריה. חבריה, אז קודם כל הכינוי. הוא קורא להם חברים. הוא לא קורא להם תלמידים, הוא קורא להם חברים. זה דבר מאוד יפה. שהרב הוא באיזשהו מקום, הוא רואה את עצמו כמו חבר של התלמידים שלו. הוא לא מעלה, חבריה. עד אימת נייטיב בקיים עד אחד סמך. עד מתי נשען רק על רגל אחת. יש פה שולחן או עמוד כלשהו שיש לו רק עמוד אחד. זה לא יציב. כתיב עת לעשות להשם, הפרו תורתך. כלומר, כשהפסוק הזה מגיע עת לעשות להשם, הפרו תורתך, זה אומר שיש איזשהו צורך כללי, שבגללו רבי שמעון צריך כנראה לעבור על איזשהו פרט. כן? מיד אנחנו נגלה מה העניין, אבל יש כאן איזשהו עניין כללי, איזשהו, שזה נקרא תורתך, אבל יש צורך לעשות להשם, אז אנחנו הפרו תורתך. מה זה הפרו תורתך? הוא מסביר. יומין זהירין, ומרי דחוב הדחיק, קרוזה קרי כל יומה, ומחץ דחק לזהירין אינון. כלומר, הימים קצרים, ובעל הבית דוחק, ויש קרוז שיוצא כל יום, בת קול שיוצאת כל יום, וכאילו קוראת לנו למשהו, תכף נבין למה, ומחץ דחק לה זהירין אינון. מחץ דחק לה זה כינוי לתלמידי חכמים, העובדים בשדה, אבל לא שדה פה בארץ, אלא שדה למעלה. זהירין אינון, אני מבין שזה בביקורת, כלומר, הם קטנים בעיני עצמם. לא, אנחנו לא ראויים, מי אנחנו, מה אנחנו, זה סוג של ענבה פסולה, כן? והינו בשולי קרמה, הם בשוליים של הכרם, לא מבינים את החשיבות שלהם. לא אשגחן ולא ידין, לאן אתר אזלין כמד היהות. הם לא מבינים לאן צריך ללכת. מההמשך יבורר שבעצם רבי שמעון אומר שאנחנו בחבורה שלנו, בכלל, בעולם התורה של עד אליו, נסמכים בעיקר על תורת הנגלה. ותורת הנגלה זה רגל אחת. ישנה עוד רגל, והיא תורת הסוד, תורת הפנים, ואולי נרוויח כאן עוד איזה משהו. הגמרא במסכת שבת דף קלט אומרת איזה מין נבואה כזאת, אומרת הגמרא, עתידה תורה שתשתכח מישראל. אחר מה אומר? יהיו ימים שתשתכח התורה. והגמרא מביאה פסוק. דורשת אותו. בקשו לדעת תורה ולא ימצאו. אז הגמרא נורא נבלת מזה, מה, חלילה, התורה תשתכח מישראל, איך זה יכול להיות? אז הגמרא עושה כל מיני הוקים, לא, לא שתשתכח, אלא שבקשו למצוא הלכה ותורה במקום אחד ולא ימצאו, כל מיני הוקים כאלו. אבל יש דעה שאומרת, עתידה התורה שתשתכח. עכשיו, זה מאוד לא מובן, איך תשתכח? הנה הספרים פה. ואז רבי שמעון אומר, מה פתאום, חס וחלילה לא תשתכח. לא. שנאמר, כי לא תשכח מפיזרו. כי לא תשכח מפיזרו. ככה, יש הבטחה. ורבי נחמן גילה את הסוד, שרבי שמעון התכוון שהתורה לא תשתכח בגללו. בגלל שהמילים, כי לא תשכח מפי זרעו, סופי תיבות, יוחאי. זה כתוב על הקבר של רבי שמעון, הפסוק הזה. אז אומר רבי שמעון, בזכות התורה שאני אלמד, זה יגרום שהתורה לא תשתכח. אז עכשיו אנחנו בעצם מבינים מה הכוונה. מה הכוונה תורה תשתכח או לא תשתכח? שכחה וזיכרון זה לא מגה בייט או ג'יגה בייט, זה שייכות או לא שייכות. אז אומרת הגמרא, עתידה להיות תקופה שבה אנשים לא ירגישו שייכים אל התורה. בגלל שיהיו דברים שיצרו השתייכויות אחרות, תהיה תרבות מאוד מאוד סוחפת, השכלה, ספרות, שירה, תיאטרון, קולנוע, דברים שאנחנו חווים אותם היום, וזה מאוד מאוד סוחף. פעם, איזה קולנוע? למי היה קולנוע? האדם היה הולך, חוזר מהשדה, מת מהעייפות. ללמוד תורה היה הדבר הכי מעניין בעולם. היום יש מלא דברים מעניינים. אז עכשיו, מה יותר יסחוף אותו? דף גמרא או זה קולנוע, משהו כזה? אז אומר רבי שמעון, כן, 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 אבל התורה הפנימית, שאני אלמד דרך הזוהר, היא כן תיצור שייכות. מי שילמד את התורה הפנימית, יגלה את העומק ואת השייכות ואת המתיקות גם בצד הנגלה. בסדר? ולכן התורה לא תשתכח. בגלל התורה הפנימית, והרב קוק דיבר על זה הרבה מאוד, ובזוהר זה כתוב הרבה מאוד, שבספר הזה, בזכות הספר הזה, יצאו מהגלות. כלומר, לימוד התורה הפנימית, הכוונה, משמעות המצוות, התוכן הפנימי שלהם, מה הן פועלות על הנפש, מה הכוח הרוחני שהן מורידות לעולם, שזה לא סתם מצווה, אלא כל מצווה היא פועלת על האדם של התכונה, הדבר הזה יגרום לאנשים שייכות ושמחה בקיום המצוות. יש הבדל אם אדם מקיים תפילין, כן, תפילין, צריך לקיים כזה, או שהוא מבין מה זה כוח שמאל, ומה זה מוח ימין, ולמה זה דווקא על הראש, ולמה דווקא זה כאן, ואיך כל הדבר הזה משתלשל ופועל על כל הקומה. יש הבדל אם אדם סתם יושב בסוכה, כן, זו סוכה, או שהוא מבין שהסוכה יש בה גם צדדים של חיבוק, וצדדים של השראת שכינה, ושכח, וכנגד האותיות, וכל אלף אחד דברים שנאמרים בטעמי המצוות, בדרושי החסידות ועוד ועוד. אז בעצם כאן רבי שמעון רוצה להתחיל לגלות את הסיפור הזה לתלמידים שלו. לגלות להם את הסוד. אבל איך אפשר לגלות סוד? אז הוא אומר להם ככה. הנה תנאי ראשון. התכנסו חבריה לבי אידרה. התכנסו החברים לבי אידרה, זה בית הגורן. מלובשין שריון סייפי ורומחי בידיכון. הזדרזו בתיקוניכון, כן? תכף אנחנו מסביר מה כתוב כאן, אבל הוא אומר, תזדרזו בתיקון שלכם, בעתה, בעצה, בחוכמתה, בחוכמה, בסוכלנתה, בשכל טוב, בדעת, בחיזו, במראה, בידיים, ברגליים, ותמליכו עליכם למען דברשותי חיי ומותה, ותמליכו עליכם את הקדוש ברוך הוא, שברשותו חיים ומוות, למגזר מילין דקשות, לגזור מילות אמת, מילין דקדישי עליונין צייטלו, מילים שה... קדושי העליון, המלאכים, האבות, יצייתו להם, וחדאן למישמה לאור ולמין דלאור, וישמחו לשמוע אותם ולדעת אותם. אז קודם כל, מה הוא מבקש מהם? אומר להם, בואו נתכנס. מה הוא מבקש מהם? איך הוא מבקש מהם להגיע? הוא כאילו מנסה עכשיו להקים חבורה. חבורה, בעצם הוא מקים פה את חסמבה. זה כאילו חסמבה הראשון. חבורה, צוד מוחלט בהחלט. חבורה שאפשר יהיה לגלות לעשות. אתם יודעות בכלל מה זה חסמבה? מה? מי זה ההורים שלך? היינו ילדים, היה ספרים, חסמבה, שחבורת סוד מוחלט בהחלט, כאילו כמו חבורה כזאת של ילדים שמצילים את העולם, אני יודע איך כל זה חסמבה. זה חסמבה הראשון. אז דבר ראשון, מה הוא אומר להם? בתוך החבורה, תגיעו עם כל מה שיש לכם. כלומר, אל תהיו לי חבורת יסמנים, שכל מה שאני אגיד, תגידו לי כן. תבואו עם הרמחים, עם השריון, עם הסייף, כלומר, תבואו להתווכח, תבואו מעורבים, תבואו להקשות, תבואו עם אנרגיה. כל מורה יודע שכשאתה, חבורה זה עוד יותר, כשאתה מלמד בכיתה והתלמידים עושים לך כל דבר כן, אז בעצם, מה הם אומרים לך? אוקיי, הבנו, אם נשאל שאלות, זה עוד עלול לגלוש לאחרי הצלצול, אז כמה שפחות שאלות, וככה השיעור ייגמר בזמן, ואולי אפילו לפני הזמן, נכון? וכל מורה יודע לחילופין שאם אנחנו תוך כדי דיון ואפילו לא שמנו לב לצלצול, זה אומר שהשיעור הוא מוצלח, ודאי בחבורה. כלומר, כל האלמנט של חבורה זה שכל אחד מביא את עצמו. מביא את הדעה שלו, וגם נותנים לכל אחד מרחב להביא את הדעה שלו. לא מצמצמים, כל אחד יש לו את המקום, הוא מביא, ולפעמים זה במקום אחר בזוהר. רבי שמעון אומר שהחבורה היא, בהתחלה הם מנהלים קרב אחד עם השני. הוא אומר לזה, אגוחי קרב עדה בדה, ובסוף הם אוהבים. אבל מעורבות, אכפתיות, כאילו רצון ככה, זה בדרך כלל הולך עם אנרגיות. אז רבי שמעון אומר, קודם כל תבואו חמים, אל תבואו לי כאלה כפויים. זה דבר ראשון. תבואו עם עצה, עם חוכמה, עם שכל, עם דעת, עם עיניים, ידיים, רגליים, תבואו. ואולי זה עוד דבר שמאפיין חבורה, שאנחנו בפנים. אנחנו בפנים. אני, קטונתי, כן, אבל אני מלמד עיניים. אם מישהו או מישהי לא מסתכל, כי אני לא רואה את העיניים שלו, מבחינתי הוא לא בסיפור. עכשיו, בנות אומרות, כן, אנחנו סורגות, זה עוזר לנו להתרכז, כל האגדות האלה וזה, אני לא מאמין בזה. זה עוזר להתרכז בכיפה, זה בטוח, אבל לא ב... הלימוד הולך עם העיניים. יש פה איזשהו... אם אדם נמצא באיזה מקום, הוא נמצא. הוא נמצא עם העיניים, הוא נמצא עם הגוף, הוא נמצא, הוא נוכח, יש נוכחות. כלומר, חבורה מבקשת איזושהי נוכחות. נוכחות. נוכחות עם ה... כן, בחופות, אתה יכול לראות חתן וכלה, כשהוא אומר לה, הרי את מקודשת לי, במקום מסתכל עליה, הוא מסתכל על הצלם, מסתכל על הרב, לא יודע, מסתכל על הרחפן, מסתכל על החוץ, מסתכל על אשתו. אז הנוכחות היא קודם כל עם העיניים. אז אומר להם רבי שמעון, תגיעו, תהיו כאן עם הידיים, עם הרגליים, עם העיניים, ותמליכו עליכם את המלך. טוב, אז זה שלב ראשון. בחבורה. אמרנו, אנחנו עושים פה את האיכויות. נוכחות, תביאו את הדעה שלכם, אל תסתמו את הפה. כאילו, תביאו את הרומחים וכו'. כאילו, תהיה כאן אפילו סוג של איזושהי התגוששות. בלי ענווה יתרה, תביאו את העצה, החוכמה שלכם וכו'. וכמובן, מה מאוד מאוד חשוב, תקבלו עליכם עול מלכות שמיים. למה זה חשוב? כדי שהחבורה לא תהפך למקום של ניגוח וויכוח, סתם לשם ויכוח. כל אחד שנכנס לחבורה, הוא רוצה להיות מה? הוא רוצה להיות צינור לאמת האלוקית. ולכן, אם החבר שלי יגיד איזה משהו, שהוא נראה לי יותר נכון ויותר צודק, אני יודע. אני לא אגיד, לא, פתאום וכל זה. אני ודאי יודע לדברה וכן על זה. כי לפני שנכנסתי ללימוד של החבורה, קיבלתי על עצמי עול מלכות שמיים. בסדר? הלאה. יתיב רבי שמעון ובכה. ישב רבי שמעון ובכה. ואמר, וי היא גלינה, וי היא לא גלינה. אוי לי אם אגלה את הסודות, כי לא מגלים סודות של התורה, נכון? אבל אוי לי אם לא אגלה. כי אם אני לא אגלה, כנראה זה בסוף ימיו של רבי שמעון, והוא יסתלק לבית עולמו, והסודות יישארו אצלו, אז מי יגלה את כל עולם הסוד? אבל הוא לא יודע האם אותם אלו שנמצאים אצלו, הם ראויים שהוא יגלה להם את הסוד. וי גלינה וי לא גלינה. חבריי הדאבו תמה נשתקו. טוב, אז מה התלמידים יגידו? אנחנו ראויים, הם שתקו. קם רבי אבא, אחד התלמידים, ואמר לי, איניך כמי דמר לגלה, אם נוח לאדוני, אז תגלה לנו. למה? דכתיב, סוד השם לרעב. למי מגלים סוד? למי שיש לו יראת השם. והחבריי אילין, דחלין דקות שבריחו אינון. אנחנו החבורה, אנחנו יראי השם. וכבר עלו באידרה דבי משכנה, מינון עלו, מינון נפקו. או, מה ההוכחה שאנחנו, שהחבורה של רבי שמעון יראי השם? שחלק ממנה יצאו. כלומר, היו כאלה שהרגישו שהם לא מתאימים, והם באמת פרשו. אז עוד אינדיקציה בחבורה זה שגם לגיטימי גם לפרוש ממנה, להגיד, אוקיי, זה לא מתאים לי, זה לא המדרגה שלי, זה לא השלב שלי עדיין, אני לא שם. אבל מי שכבר כאן, הוא ירא השם. אז אתה יכול לגלות לו את הסוד. את סודות התורה. אז הנה, באמת אחרי שכולם יצאו, וזה, תנה, התמנו חבריה כמד רבי שמעון, ספרו את החברים לפני רבי שמעון, והשתקחו, נמצאו שהיו שם רבי אלעזר בנו, ורבי אבא שמקודם דיבר, ורבי יהודה, ורבי יוסף בר יעקב, ורבי יצחק, ורבי חזקיה בר, ורבי חייא, ורבי יוסי, ורבי יסע. זה החבורה, עשרה. זה החבורה של רבי שמעון, מניין. בסדר? ידין יהבו לרבי שמעון ואצבען זקפו לעילה ועלו בחק לבני אילני ויתפו. כלומר, אני מנסה לדמיין את זה. הם נתנו ידיים כולם לרבי שמעון. כלומר, נתנו ידיים אחד לשני ולרבי שמעון, אבל הם נתנו ידיים באופן שהם כאילו החזיקו עם האצבע כלפי מעלה. בסדר? מישהו נותן יד לחבר שלו וזה, והאצבע זקוף כלפי מעלה, ואז הם נכנסים ככה כשהם אוחזים ביד, בידיים זה של זה, הם נכנסו לאן? לתוך האילנות בין העצים ויושבים שם. בכלל, צריך לדעת שהזוהר כמעט כולו קורה בחוץ. בניגוד לגמרא שהיא בתוך בית המדרש, הזוהר קורה בדרך כלל בחוץ, בדרך, בשדה, באילן, בדרך כלל הולכים, כאילו הזוהר הוא תורת ארץ ישראל, הוא טבעי, הוא במציאות. התלמוד הבבלי, המציאות היא מסובכת, נמלטים לבית המדרש ושם עוסקים בתורה. אבל הזוהר קורה בארץ ישראל, ולכן התורה היא בעצם מאוד מאוד טבעית. הולכים בדרך, תמיד תראו שמלא מלא בזוהר, הם הולכים בדרך, אז אחד אומר לחבר שלו, טוב, בואו נתחיל לקדש את הדרך, בואו נתחיל להגיד דברי תורה, נתחיל להגיד דברי תורה, פתאום רואים איזה עץ, עץ, אוי, נזכרתי בפסוק, צדיק התמר יפרח, כי ארץ לא נסגר, רואים עץ תמר, נתחיל לדבר על עץ תמר, פתאום מגיע בן אדם, אז אחד אומר לחבר שלו, אם הוא הגיע, בטח יש לו מה להגיד לנו, פוגש אותם, מתחיל להגיד להם דבר תורה על מה? על עץ תמר, אוי, ידענו שתגיד לנו על עץ תמר, כאילו, הכל כזה, המציאות מגלגלת את עצמה בתוך דברי תורה, ככה הזוהר מתנהל. אז גם כאן הם בעצם נכנסים לבין האילנות, אבל למה הוא עושה להם את זה? מה פשר נתינת הידיים הזאת? יש פה חיבור. והחיבור זה אפילו לא חיבור נפשי, זה ממש חיבור פיזי, הם נותנים ידיים. נכון? עכשיו, מה קרה לנו מאז גן הילדים שהיינו נותנים ידיים בלי בעיה, לשלב שנהיינו מבוגרים ואנחנו כאילו... כן? אנחנו מגלים שכשאנחנו רוצים שיקרה משהו, של איזושהי קרבה, של איזושהי אהבה, אז אנחנו צריכים לרקוד. ובריקוד החלק הלא פחות חשוב מהרגליים שנעות, זה הידיים שאוחזות אחד בשני. ובמובן הזה הריקודי נחמן הבודדים הם פחות טובים. כי אתה רק כאילו מצמיחה, ודווקא הריקוד שבו האדם הוא חלק מאיזה משהו, נותן ידיים, הוא שם את היד על הכתף של החבר שלו, משהו כזה, יש בזה איזושהי אנרגיה משותפת שעוברת בכל הקבוצה. אז בכלל, כדי שהם יוכלו להיות ראויים לקבלת הסוד, רבי שמעון מבקש מהם לתת ידיים, וגם אליו, והם ככה בצורה הזאת נכנסים לתוך האילון, ואז אומר להם רבי שמעון, קם רבי שמעון, צל יצלותי, ויאתי וגוויו. רבי שמעון התפלל תפילה, וישב בתוכם. אז זה כבר עוד איכות של חבורה. חבורה טובה זה חבורה שיש בתוכה תפילה. או שמישהו מתפלל, ואחר כך יושב בתוכה. כן, התפללנו ביחד על, על הנושא הזה. עברנו איזושהי חוויה רוחנית. ואז מה הוא אומר? ואמר, כל חד ישווי ידוי בתוקפי, שבו ידיו ונה סבלון. כלומר, כל אחד, אם אני מבין נכון, ישים ידו על חברו חזק. אולי הוא מעביר להם את הידיים מהידיים לכתפיים. כאילו, ממש תחבקו אחד את השני. שדי ידוי בתוקפוי, שבו ידיו ונה סבלון. ואז הם שמו את הידיים והוא כמו הקיף אותם. ואז הוא אומר את התורה הראשונה, תורת החבורה הראשונה. פתח ואמר, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה מעשה ידי חרש ושם בסתר, וענו, יש פה גרסאות, אבל נגיד שקוראים, אנחנו קוראים, וענו כולם ואמרו אמן. למה הוא אומר להם את התורה הזאת? למה הוא מזכיר להם את הפסוק הזה? ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה מעשה ידי חרש ושם בסתר. הדגש על הסתר אומר רואי. זה לא שהוא מזהיר אותם חלילה מעבודה זרה, אלא הוא מזהיר אותם ממה? כן, כאילו שאתה תסתיר פה כל מיני דברים. אם אנחנו ביחד, אנחנו ביחד. כלומר, תבואו בגילוי לב, תבואו פתוחים, אל תתחילו עכשיו להסתיר לי כל מיני דברים. אנחנו עכשיו הולכים לאיזשהו משהו שהוא מאוד מאוד, כן, לצורך העניין, כמו להבדיל או לא להבדיל, כמו איש ואישה, כן, שנשואים. אז תארו לעצמכם שאיש ואישה נשואים, הם מסתירים מעצמם דברים מהותיים, לא דברים צדדיים. בסדר, לא צריך לדווח על כל במבה שאתה קונה במכולת אולי, אבל דברים מהותיים, תשמע, לא, שאלות. מה זה, למה, אז למה התחתנו? מה הסיפור? למה אנחנו ביחד? אנחנו ביחד, כדי שאנחנו נספר אחד לשני את הדברים המשמעותיים. אז אומר רבי שמעון, דבר ראשון, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, מעשה ידי חרש, ואז אנחנו גם מבינים שזה הפסל והמסכה. הפסל והמסכה זה החרש הזה, שהוא מחריש, שהוא מסתיר, הוא כאילו מחזיק מעצמו איזה, יש לו איזה משהו צדדי כזה. לא. ואז כולם אומרים אמן. ובעצם עד כאן זה היה סוג של איזה הקדמה, ומכאן רבי שמעון הוא מתחיל בעצם להתחיל לגלות להם את הסודות אולי. פתח ואמר, עת לעשות להשם. מה עת לעשות להשם? משום דאפר תורתך. מהי יפרו תורתך? תורה דלעילה. דאי מתבטלה, היא לא התעבית בתיקונוי, דא ולעתיק יומין יתמר. כלומר, הוא אומר להם ככה. עת לעשות להשם, למה? בגלל שיפרו תורתך. בגלל שלא לומדים את התורה דלעילה, מהי התורה דלעילה? אמרנו, תורת הפנים. התורה שנותנת את הטעם לכל דבר. בגלל שאין מספיק עיסוק בתורה הזאת, אז אני עכשיו צריך להפר, את לעשות להפר את תורתך וללמד אותה ברבים. כתיב, אשריך ישראל מי כמוך, וכתיב מי כמוך בעלים השם, תכף זה יובן. קרא רבי שמעון לרבי אלעזר ברי, לבנו, עוד וקמה, הושיב אותו לידו. ולרבי הבא מסיתרא אחרא, הושיב אותו בצד השני. ואמר, אנן כללא דכולא. בתוך החבורה הזאת יש שלושה שהם יותר מרכזיים, הם עשרה, אבל יש שלושה שהם כאילו הכלל, הכלל הדקולה, והשאר הם בהיקף יותר. אומר, עד אשתה התקנו כימין. עד עכשיו, כאילו החבורה הייתה קיימת, השתקו, שם הוקלה, והרכובתן דה לדה נקשן, מהי קלה? קלה דקינופיה אילאה דמתקנפי. עכשיו, הזוהר הזה הוא בעצם הלכה מפורשת, גמרות מפורשות במסכת ברכות. שכשמתכנסים עשרה יהודים, אז הקדוש ברוך הוא נוכח שם. גם שלושה, גם אחד, אפילו אחד שלומד תורה, הקדוש ברוך הוא שונה כנגדו. אבל ודאי עשרה יהודים, הקדוש ברוך הוא נוכח. בתפילה, או בלימוד תורה. מה קורה כשמתכנסים 10 יהודים לדבר ביניהם, מה שרבי נחמן קורא לדבר ביניהם ביראת השם, בעבודת השם? גם שם הקדוש ברוך הוא נוכח. במקום אחר הזוהר אומר שהקדוש ברוך הוא מצוטט לשיחה שלהם. מה הם אומרים? כן? הזוהר דורש את הפסוק, אז נדברו יראי אדוני איש אל רעהו, יראי השם נדברים איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע, ויכתוב ספר זיכרון ליראי השם ולחושבי שמו. הקדוש ברוך הוא מצוטט לאירוע הזה וכותב. הוא אמר ככה, הוא אמר ככה. כאילו זה מעניין אותו. צריכים ליצור סקרנות. אז כדאי לקחת בחשבון שכשישנה איזושהי התכנסות והיא טובה, והיא במקום טוב, הקדוש ברוך הוא מגיע. וזה מה שקורה. הם כאילו שומעים, אחרי ההתכנסות שלהם הם שומעים איזושהי, הם פשוט ראו את זה, אנחנו לא רואים. אבל הם ראו את זה, את ההתכנסות אותי, הם שמעו אותה מן השמיים, את ההתכנסות, כן, זה לעומת זה. כן, כשישראל מתפללים למטה, אז מתפללים גם למעלה. נכון, הגמרא במסכת ברכות עוסקת בזה הרבה. אנחנו מניחים תפילין, והקדוש ברוך הוא מניח תפילין. על התפילין שלנו מה כתוב? השבח של הקדוש ברוך הוא. על התפילין של הקדוש ברוך הוא מה כתוב? שבח של עם ישראל. ככה רב לוי יצחק מברדיצ'ב פעם איים על הקדוש ברוך הוא. אמר, אם אתה לא תסלח לעם ישראל, אני אפרסם שהתפילין שלך פסולות. כי כתוב, מי קמך ישראל, גוי אחד בארץ. בלי קשר, השבוע ראיתי איזו תורה ממש יפה של רב לוי יצחק מברדיצ'ב, הוא הרי סנגורם של ישראל. נכון, אז הוא קורא את הפסוק, יש פסוקים בתחילת ספר ישעיהו. הוי, הוי גוי חוטא, עם כבד אבון, זרע מרעים, בנים משחיתים, ניעצו את קדוש אדוני, נזור או אחור. זה הפסוק. אז הוא אומר ככה. הוי גוי חוטא, גוי שכל הזמן מנקה את עצמו, לשון להתחטא. עם כבד אבון, עם שאבונות כבדים עליו, הוא לא אוהב לעשות את זה. זרע מרעים, הזרע של הרעים של הקדוש ברוך הוא, אברהם, יצחק ויעקב. בנים משחיתים את היצר הרע, הם כל מיני משחיתים. עזבו את קדוש אדוני, במקרה שהם עזבו את הקדוש ברוך הוא חלילה, מיד נזורו אחור, מיד חוזרים בתשובה. איך הוא קורא את הפסוק? נכון יפה? רב לוי יצחק. סגרו סוגריים. אז יפה. אז הוא הושיב אותם לכולם. חדי רבי שמעון. שמח רבי שמעון ואמר, אדוני, שמעתי שמעך יראתי. פסוק, שכשאנחנו שומעים את הקדוש ברוך הוא ישנה יראה. אמר, התם, שם, עכשיו לא ברור מה זה השם הזה, כנראה הכוונה לדורות קודמים, דורות שלפניו. אולי הוא מכוון לתלמידי רבי עקיבא הראשונים, שמתו בגלל שלא נהגו כבוד זה וזה. התם, יאות אבל למעבד אכיל. שם, בדורות הקודמים, באמת היה מתאימה היראה. ענן בחביבותה טל ימילתה. וזה אולי הלב שלה, זה גם הכותרת של הדף שבחרתי. כן, ענן בחביבות תלמידית, הכוונה, כל היכולת שלנו לגלות, אומר רבי שמעון לעצמו, היכולת שלי לגלות את הסודות תלויה בכך שנהיה באהבה. כוח החבורה המאפשר לה, שהרב יגלה להם סודות, זה כוח האהבה הנמצא בתוכה. כוח העין הטובה, עכשיו תראו, זה מדהים, באמת זה מדהים, אין מילים לתאר את זה. כל מי שהיה ברבי שמעון, בלג בעומר, יודע את זה. זה הרי לא יאומן הדבר הזה, שמגיעים מאות אלפים, משהו כמו 600 אלף מגיעים מקצה לקצה סביב כל האירועים, זה לא 24 שעות, זה משהו כמו 48 שעות, לפני ואחרי וכו'. מגיעים, והכל שם מלא באהבה. סיפר לי איזה יהודי אחד, שהיה חסיד גור, שהיה כאן בארץ, היה ניצול שואה. והוא היה איכשהו נוצר, יצר קשר עם הרבי מלובביץ', והוא היה שליח הרבי לענייני כתבנו. הוא היה כתב של הרבי, הוא היה מדווח לו מכל מיני מקומות. ופעם אחת הוא היה במירון, מירון של אז זה לא מירון של היום, היה קשה להגיע, זה היה נסיעה ארוכה באוטובוסים וכו'. הוא הגיע למירון איפשהו בשנות ה-50 או ה-60, והיה תת ההילולה, והוא, מההילולה הוא כתב לרבי מכתב. הוא מתאר את ההתלהבות, את ההילולה וכל זה, ואז מרוב התלהבות הוא הלך, רץ לאחת המדורות, הכניס את היד שלו לאיזה שמן שנזל כזה עם פיח, ולכלך את הדף של הנייר, וכתב שם על רבי, וזה לכלוך מהשמן של המדורה של רשב"י. שלח את המכתב. כעבור כמה חודשים הוא קיבל מכתב מענה מהמזכיר, ואומר לו, המכתב שלך עם הלכלוך היה מונח על השולחן של הרבי כמה חודשים. היה מסתכל עליו. אז יש שם איזה משהו ברבי שמעון, שמושך אליו המון המון אנשים. למה? כי אם יש רבי שאומר, ענן בחביבות אתה למילתה, הכל תלוי באהבה, והוא רבי מאוד מאוד פנימי, הוא מסתכל פנימה, אז זה מושך אליו. מי לא אוהב להגיע למקום שמסתכלים עליו בעין טובה, מסתכלים עליו רק פנימה, לא אכפת לנו איך אתה נראה, אם כיפה, זקן כזה, זקן אחר, הגיל פה, הגיל שם, זה לא מעניין את אף אחד. הנשמה שלך יפה. ורבי שמעון מסתכל רק על הנשמה. אז זה מושך אליו. זה דבר מפליא. זה נראה לי אחד המקומות שאפשר לברך עליהם. הרואה אוכלוסי ישראל מברך ברוך חכם הרזים. ברוך, יש כאן איזה סוד. איך יכול להיות באותו מקום? רוקדים, אתה רואה איזה חסיד בויין כזה עם כל האופרציה, ולידו איזה אחד של דקה, לפני דקה וחצי בכלל למד מזה רבי שמעון, ולידו איזה אחד, כאילו כולם ביחד ומבסוטים ושמחים. זה סוד, זה פלא, הדבר הזה. פלא גדול מאוד. אז רבי שמעון אומר, כל הסיפור של החבורה שלי תלוי באהבה. ענן בחביבות התליה מילתא, דכתיב, ואז תראו איזה פסוקים הוא מביא. ואהבת את השם אלוהיך, טוב, אז צריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא. לא! כלומר, ודאי כן, אבל לא רק. וכתיב, מאהבת השם אתכם. כלומר, למה אנחנו צריכים לאהוב את הקדוש ברוך הוא? כי זה בעצם שיקוף של אהבת הקדוש ברוך הוא אלינו. אגב, ככה הדבור הזה כן מסביר בספר התניא את מצוות אהבת השם. הרי אי אפשר לצוות על אהבה. זאת אומרת, ואפילו זה גם, נקרא לזה ככה, זה קצת לא נעים שמישהו מצווה אותך לאהוב אותו, כן? אתה עושים דברים כאלה, אם אני אוהב אותך, בסדר, תגיד לי, לאהוב אותי אז יעזור לי. אז אומר, אדמור הזקן אומר, מצוות ואהבת את השם אלוהיך היא לא מצווה לאהוב את השם. היא מצווה לשים לב כמה השם אוהב אותך. ואם תשים לב כמה השם אוהב אותך, ממילא תאהב אותו בחזרה, כמו שאין מצווה לאהוב את ההורים. אתה לא צריך לאהוב, אין, יש מצווה לכבד, אין מצווה לאהוב. כי למה? כי אם ההורים אוהבים את הילדים, אז הילדים באופן אוטומטי אוהבים את ההורים. אז אומר האדמו"ר הזקן, המצוות ואהבת את השם אלוהיך, זה מצווה לשים לב כמה השם אוהב אותך, כמה הוא נתן לך שפע, חיים וכו'. ואז מילא, אם האדם טיפה שם לב, מיד, הוא אומר, כמו מים, הפנים אל הפנים, זה מיד אוהב את השם. אז הפסוק הבא, למה אנחנו צריכים להיות באהבה? כי הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לאהוב את השם יתברך. הוא כתיב, מאהבה את השם אתכם, הוא כתיב, אהבתי אתכם. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אוהב אתכם כל כך. אז הדרישה היא כפולה. גם תאהבו אותי, אבל גם תאהבו אחד את השני. בסדר? זה קשה. לאהוב את השם זה בסדר, אבל לאהוב אחד את השני, ככה באמת. לא קל. אדמור הזקן אומר, מה הדרך... מה הביטוי הכי משמעותי לאהבת את השם אלוהיך? איך עושים את זה? אז הוא אומר, הדרך הכי משמעותית שאתה אוהב מישהו, זה לאהוב את מה שהאהוב אוהב. בסדר? ככה אתה יכול לבטא את האהבה שלך אליו. נגיד יש לך האהוב שלך, אוהב, לא יודע מה, אוהב את ירושלים. אז אתה אומר לו, אדוני האהוב, תדע לך, תדע מה עשיתי לכבודך? נתתי לכבודך עץ בירושלים. ראיתי שאתה כל כך אוהב את ירושלים, וואו, אז וואי, תודה רבה, בזה ביטאת את האהבה שלך אליי בצורה הכי טובה. אז את מי הקדוש ברוך הוא הכי אוהב? הקדוש ברוך הוא הכי אוהב את מי? את עם ישראל. אז הדרך לאהבת השם זה אהבת ישראל. הדרך לאהבת את השם אלוהיך זה ואהבת לרעך כמוך. פסוק ואהבת לרעך כמוך הוא הפירוש ואהבת את השם אלוהיך. איך? מחבקים את הקדוש ברוך הוא? לא, תחבק את החבר שלך. הוא בן של השם יתברך. בהי באייר היה יורצייט שנה לרב אלישיב קנול, זכר צדיק לברכה. היה הרב של כפר עציון, וראש אגודת כפר עציון, אבא שלו נפל בשבי הירדני. והרב אלישיב קנול היה גם חיתן הרבה זוגות חילונים. הוא אומר ככה הוא אמר לנו פעם, שכשיושבים מולי זוג כזה, אני לא רואה לפניי את הזוג הזה. אני רואה לפניי את הבנים של אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה. זה מה שאני רואה. לא עכשיו איך הם נראים וכל זה. אני מבחינתי, אברהם אבינו ושרה עומדים מאחוריהם. אז זה יחס אחר, נכון? ענן בחביבות התליה מילתא, דכתיב, ואהבת את השם אלוהיך, וכתיב מאהבת השם אתכם, וכתיב אהבתי אתכם. ממשיך רבי שמעון, פתח ואמר, הולך רכיל מגלה סוד ונאמן רוח מכסה דבר. הולך רכיל, אי קרא קשיא. מה זה הולך רכיל? כיוון דהית מרחיל, מה הולך? איש רחיל מבא אליהם, מה הולך? מה זה הולך רחיל? תקרא לך, איש רחיל, אחד שמרחל. אלא, מי זה הולך רחיל? מן דלא יתיישב ברוחי ולא אבה מהם נע. אי מילה דשמה אזיל בגבי כחיזרה במאיה, אדרה מילה לבר. מה היא טעמה משום דלת רוחי רוחה דקיומה? הנה עוד איכות של חבורה. כשלומדים איזשהו דבר מה פנימי, צריך להשתאות איתו. רגע, מה שקוראים היום הפנמה, אפשר לקרוא לזה אולי. איזושהי השתאות, איזושהי הפנמה, לא ללכת עם זה. ולא ישר לרוץ לספר לחבר'ה. אתם מבינים כמה הזוהר הזה רחוק מהמציאות שאנחנו נמצאים בה היום? אדם הולך לאיזשהו מקום, לאיזשהו טיול. טיול זה סוג של חוויה. בוא, תלך תטייל, תעבור את הנופים, וזה, לא, אני רגע צריך להצטלם, אני צריך לשלוח מיד, איפה אני נמצא, מה אני עושה? אנחנו מיד עסוקים בלדווח, אספר לכולם. מה שבאופן מהותי חוסם אותנו מלהיות, מלחוות, מלהיות בתוך האירוע עצמו. אז אומר רבי שמעון, אני לא רוצה כאלה טיפוסים אצלי בחבורה, שכשאני אגלה איזה סוד, אם ישר ירוץ, שם אתה מערב, אמר, ספרו את הסוד. אני רוצה כאלה שהם יהיו נאמני רוח, מכסי דבר. כן? הוא אומר, וזה הולך רכיל. מה זה הולך רכיל? הוא מקבל איזה סוד, מיד הוא הולך לספר אותו. מי, זה אנשים לא מיושבים ברוחה. מאן דלא יתיישב ברוחי, הוא לא נאמן. היי מילה דשמה, אזיל בגבי כחיזרה במאיה. מה שהוא שומע זה כמו איזה מקל על גב המים, שהוא כזה מתנדנד, עד שהוא נזרק, הגל זורק אותו הלאה. עד דרמי ללבר, הוא נזרק החוצה. מה היא טעמה? משום דלת רוחי רוחה דקיומה. רוחי רוחה דקיומה זה אנשים שהם יודעים לשמור סוד. רבי שמעון יגדל להם את הסודות, והם לא ירוצו לספר את זה לחבר'ה כדי להתהדר בסודות, הם יסכימו לעבור איזשהו תהליך של הפנמה, של התבוננות, וזה עוד איכות של חבורה. מה זה איכות של חבורה? חבורה יש לה איזה סוד. יש לה סוד שהיא לא מגלה. כאילו, משהו כאן קורה, והיא גם מכבדת את הסוד הזה. כי לצורך העניין בחבורה יכול להיות שמישהו, הלב שלו ייפתח, הוא יגיד איזה דברים המוצאים מן הלבים, אחרי זה ילכו ויספרו את זה לאחרים, אז זה פגיעה באמון, פגיעה באתיקה של החבורה. אבל אם יש לנו כאן איזה משהו מוגן, משהו שלם, משהו, אנחנו לא רוצים לספר את זה הלאה. אז זה מאפשר. אבל מה, דרוחי רוחא דקיומא, בכתיב, נאמן רוח, מכסה דבר, נאמן רוח, זה קיומא דרוחא, כמו שכתוב, ותקעתיו יתד מקום נאמן, ברוחא תליא מילתא, הכל תלוי ברוח. איזה רוח נושבת? בחבורה, בכיתה, במחלקה? האם יש בה רוח של שיתוף, רוח של שמחה? מי משיב את הרוח? שזה תנועה כזאת. וכתיב, אל תיתן את פיך לחתי את בשריך ולתעלמה מתקיימה אלא ברזה. העולם עומד על הסוד. איפה שאין סוד, אין כלום. איפה שהכל גלוי, הכל חשוף, הכל פרוץ, אין כלום. העולם עומד על האפשרות שישנו איזשהו סוד, איזה מפגש עם המעבר. מה זה סוד? סוד זה אומר שיש כאן איזו נוכחות אלוקית. לא סתם בחופה, אנחנו מכסים כל הזמן. החתן מכסה את הקלה בעינומה, ואחרי זה הקלה והחתן נכנסים לחופה, שזה עוד כיסוי, ואחרי זה מתכסים בטלית, ואחרי זה נכנסים לתוך חדר ייחוד. כאילו רוצים מיד להגיד, תקשיב, יש פה סוד, אז בוא מהר, נכסה, 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 כי אי אפשר לחשוף אותו. יש סוד. וספר תורה, בטח ספרדי, הוא עטוף גם בארגז, ובמטפחות, ובתוך הארון קודש, ועוד פרוכת, ועוד פרוכת. סוד. הסוד הוא איזשהו מרחב שמאפשר לאלוקי להתגלות, ערפל. אז גם החבורה עצמה היא סוג של איזשהו סוד. והעולם מתקיים על הסוד. אנחנו היום חיים בעולם אנטי-סוד. אנטי-סוד, אין סוד. כל אחד כאילו משפריץ את כל הפנימיות שלו כאילו החוצה. סוד, אתם יודעים מה זה סוד? סוד זה פתק. לא יודע אם אתם מכירים את האפשרות לכתוב פתק על נייר עם עת. יש דבר כזה, עת ונייר, כותבים פתק. למישהו אהוב, שמים לו את זה מתחת לקרית, שהוא נמצא את זה בבוקר. ולא פוסט בפייסבוק שמיועד לכל העולם. בסדר? זה לא סוד. שמישהו כותב לזה מישהו אהוב, איזה פוסט בפייסבוק ושכולם רואים את זה. סוד זה פתק שרק הבן אדם עצמו יודע. רק אצלו. אז זה מתקיים. זה מערכות יחסים. כן? סוד זה מפגש עם השם יתברך. שבת זה סוד. נכון? איך היה בשבת? חיה. היה, לא יודע, היינו, זה לא יכול להגיד לך איך היה, זה סוד. נכנסתי מצד אחד, נכנסתי מצד שני. אי אפשר להקליט, נכון? אי אפשר, עדיין. אפשר להקליט, אי אפשר להסריט, אי אפשר. קורה משהו בשבת שהוא פלא. זה סוד. חג זה סוד. מועד זה סוד. נכנסים. או נגיד ליל הסדר. התחושה שלי תמיד בבוקר אחרי ליל הסדר, כשאנשים מגיעים לתפילה, אתה מסתכל על הפנים של האנשים המגיעים, אתה רואה כל אחד יש לו איזה סוד על הפנים. כאילו, היה משהו אתמול בלילה. בכל בית, מה שהיה, אבל היה משהו. עכשיו תשאל מישהו אחד על הסדר, מה אני אגיד לך? היה, אפשר להגיד, היה סוד. דווקא המקומות שאנחנו לא יכולים לתעד אותם, לא יכולים להסריט אותם, לא יכולים, הם המקומות הכי משמעותיים לנו. אבל למרבה הפלא, למרבה הצער, אנחנו הורסים לעצמנו את כל חלקות הסוד בתיעוד הבלתי נגמר. כל מקום שיש את הדבר הזה שהוא מרים ומצלם, משהו נהרס. החוויה נעלמת. הסוד נהרס, מחולל. אומר רבי שמעון, העולם עומד על הסוד. לית אלמה מתקיימה אלא ברזה. וכי במילה אלמה יצטריך רזה, אם אפילו במילה דה אלמה צריך סודות, צריך סודות של קוקה קולה, לא יודע, סודות של בנקים, אני יודע מה. כל אחד כאן יש לו את המספר חשבון שלו, של, בנק, של הבנק, נכון, של הזה, זה סוד. אסור לכם לגלות את זה לי. שומרים את זה, נכון? סיסמה למחשב, סיסמה פה, אז זה במילה דה אלמה, זה סודות חיצוניים כאילו. במילין רזין דרזיה דעתיק יומין דלוית מסרה, אפילו למלאכים מילאין על אחת כמה וכמה שצריך להיות מסוגל לשמור סוד. להיכנס פנימה לאיזשהו תהליך כזה. ואז רבי שמעון אומר, אמר רבי שמעון, לשמיה אלוהים עדי יציטון, לארה אלוהים עדי תשתמה, דענן קיום מעלמין. לא, משה רבנו אמר, רזינו השמיים ואדברה ותשמע ארץ עם רפי. רבי שמעון אומר, אני אפילו לזה לא אומר, לא רוצה לא את השמיים ולא את הארץ, אני מדבר ישר אליכם ואל קודש הבריחו. ואז הוא התחיל לשנות רזין דרזין, כעת פתח רבי שמעון ברזין דרזין, הזדעזע הארץ, והחברים התחלחלו, גלה ברזה פתח ואמר, אז הוא מתחיל לדבר זוהר ארוך על הפסוק, ואלה המלאכים אשר מלכו בארץ אדום, לפני מלך בני ישראל, שכל תורת הקבלה מתחילה מהפסוקים האלו, רק לידיעה, כן, משמונת המלאכים, מלכי התוהו, שמלכו ונשברו, עולם התוהו שנשבר לפני עולם התיקון, עד המלך השמיני, שזה המלך הדר, שהוא מלכותו לא נשברת, לא כתוב עליו וימות, על כל המלכים כתוב וימלוך וימות, עליו לא כתוב וימות, למה? בין השאר כי הוא היה נשוי. אבל זה כבר קשור לשיעור אחר. מה שרצינו כאן לראות, זה לא סתם לג בעומר, זה חג של חבורות. אני חושב שזה קונספירציה של רבי שמעון. מה קורה בלג בעומר, בעיקר אצל ילדים? כבר אפשר לראות מיד אחרי פסח, מתארגנים בחבורה. חבורה. מה נושא החבורה? אוספים עצים. אז יש בזה גם סוד, וגם איפה נחביא את העצים, ואיפה זה, ואיך נחבר, ואיך נדליק, כאילו יש פה, הנושא של חבורות בלג בעומר, מאוד מאוד, כזה בשביל המדורה, ואז יש את המדורה, ומה קורה במדורה? נותנים ידיים מסביב למדורה, נכון? בדיוק קורה מה שקרה אצל רבי שמעון בהידרה, נותנים ידיים, רוקדים מסביב למדורה, והמדורה היא סוג של איזה אש, ויש כאן איזשהו, והרי איזה פלא, אתה יכול להסתכל עליה בלי לגמר, כי היא סוג של איזה סוד. כלומר, באיזשהו מובן, ההדלקה של המדורה וההכנה אליה היא בעצם תיאור מסוים או חזרה מסוימת לכל מה שקרה כאן. ואז באמת, אחרי זמן מה במדורה, ואחרי התבוננות, ואחרי השקט הזה שיש, אתה מתבונן על האש, אז הלב פתוח באמת אולי לגלות ולדבר טיפה דברים פנימיים, דברי סוד. זה האור המיוחד של רבי שמעון, ורבי שמעון אומר שבעת הגאולה בזה יצאו מהגלות. שלא יהיה רק לימוד תורה פרונטלי, אלא יהיה לימוד תורה מתוך חבורה, מתוך דבקות, שאנשים יכירו אחד את השני, שתהיה אהבה, שתהיה תפילות משותפות. אני חושב שאנחנו רואים את זה היום. ממש רואים את זה קורה מולי העיניים שלנו, איך התורת הפנים הזאת היא גם יוצרת מרחבים שבתוכם התורה הזאת נלמדת, והכותרת הזאת היא ענן בחביבות התל ימילתא, באהבה, בחיבור, בדבקות, ביצירת קבוצות שרצות ביחד סביב עניינים של קודש. הדבר הזה הוא מסימני הגאולה המובהקים. כמובן רבי שמעון הוא זה שמוליך את העניין הזה. יהי רצון שנזכה להיות בחביבות התל ימילתא. אמן ואמן, זכות רבי שמעון יעמוד לנו. ברוכים תהיו. בשעה 10 שיעורו של הגאון הרב יורם אליהו.